אתם מאזינים
העימות באוקראינה גילה לעולם מנהיג אמיץ בשם זלנסקי וחברו המגמגמת של מנהיגים הערביים. אני עטילה שומפלבי וזאת הכותרת. בזה אחר זה הם ניסו למנוע את המלחמה בין רוסיה ובין אוקראינה, אבל הם נכשלו. מקרון, שולץ, ג'ונסון וביידן הם מנהיגי המערב, אבל במבחן התוצאה הם התגלו כשחקנים מהוססים שהותירו את אוקראינה ללא כיסוי אמיתי.
בוא נראה אם זאת תהיה האמת וכך זה ייראה, או שיפתיע אותנו כל המנהיגים האלה שאליהם דיברנו בראשותו של ביידן, כי זה בסוף עימות על סדר עולמי חדש.
שי בזק, מנכ״ל אלנט, הפועלת לחיזוק הקשרים בין ישראל ובין אירופה, על המנהיגים שפוטין עשה מהם צחוק.
Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across
Ukraine. Es gibt keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg.
Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie,
nous serons sans. שי בזק, בואו נדבר קצת על היחסים בתוך אירופה, המנהיגים, היכולת שלהם לעמוד בול פוטין ולעזור לאוקראינה. איזה ציון היית נותן להם?
אנחנו צריכים לראות, כי אנחנו נוטים לשפוט נורא מהר על פי היומיים שלושה האחרונים, ואני חושב שעוד לא ראינו שום דבר. אני חושב שהם כולם מגששים את דרכם ומנסים להבין איפה הם עומדים, איפה המדינות שלהם עומדות ואיפה העולם עומד, אבל אנחנו נמצאים מבחינת כולם בשעה מסובכת, לא רק בגלל אוקראינה, אלא בגלל העניינים הפנימיים שלהם ואיפה הם רואים את עצמם בעולם הזה.
השאלה היא, כשמסתכלים על היחסים של רוסיה, פוטין, עם ברית נאטו, מה אנחנו צריכים לדעת? מה אנחנו צריכים לזכור? מה שם נקודת החולשה או התורפה ביחסים האלה?
אז ככה, נאטו הלכה ונחלשה בשנים האחרונות, כי האמת שלא ראו בה הרבה טעם יותר. מדינות אירופה הן מדינות חלשות, צבאית, יחסית. הן לא משקיעות הרבה במוצרים הביטחוניים שלהן, בתקציב הביטחון שלהן. הן לא רואות את עצמן מאוימות יותר מדי, פונות לנתיבים אחרים, כלכליים, גם מבחינה מסחרית כמובן, אבל גם מבחינה מוסרית. נטייה שהכל יכול להיפטר בסנקציות או בדיבורים, וככה הגענו למצב הזה, כשאירופה מתעסקת יותר בפוליטיקלי קורקט, שזה דבר טוב, כן, כולנו אוהבים את זה, אבל כשזה מגיע להתמודד מול בריון כמו פוטין, מסתבר שלא מספיק להתנהג יפה או להגיד לו נו נו נו.
At the G7 meeting this afternoon we agreed to work in unity to maximize the economic price that Putin will pay for his aggression. And this must include ending Europe's collective dependence on Russian oil and gas.
מוצאים את עצמם בטריטוריה לא מוכרת להם כבר הרבה שנים, אז המלחמה קרה, לא היה איום צבאי כזה עליהם ישירות שבו הם צריכים להתמודד לא באמצעים של הצבעות באיחוד האירופי. עכשיו אנחנו צריכים להסתכל על אירופה של היום. אירופה של היום מורכבת קודם כל מ-27 מדינות האיחוד האירופי. מאוד יפה, מטבע משותף לרובן, ערכים משותפים, והם מקבלים החלטות בקונצנזוס, שזה דבר נורא נחמד בוועד כיתה של כיתה ג', אבל כשאתה מגיע לנהל 27 מדינות, לפעמים זה נחמד, לפעמים זה בעייתי. ראה דוגמה, כשהם היו צריכים לחסן את אוכלוסיית אירופה בפני הקורונה, אז הם החליטו שהם מנהלים מסע ומתן יחד, ומחליטים יחד בקונצנזוס של 27 מדינות, באיזה מחיר, באיזה ביטוח, באיזה חיסון, ולקח להם חודשים ארוכים והמון מתים והמון חולים, ובקיצור, בשם העקרונות והאידיאליזם, אפילו במלחמה מול האויב הבלתי נראה הזה של הווירוס, הם היו בפיגור אחרי שעה העולם. ודאי כשזה מגיע למצב כזה שאויב עצום, אמיתי, שנמצא בצד המזרחי שלהם, פתאום מתנהג בדרך שהם לא הכירו ושהם לא ציפו לה.
Что хотел бы сказать вот первое. Вот это самое главное, чтобы было понятно. То, что происходит, вынужденная мера.
Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас...
Путин у Путин, Зеленский у Зеленский, ואו מתברר כמנהיג ואפילו כאישיות, אבל כשמביטים לעבר המערב, קשה למצוא איזה כוכב גדול. שמע, לא ביידן, אפילו לא בוריס ג'ונסון, מקרון בוודאי לא, שולץ. בואו נדבר קצת על הדמויות האלה. נתחיל עם מקרון.
Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche.
איפה הוא כשל?
מקרון עומד בפני בחירות. בעוד חודש וקצת, ובתחילת אפריל, יש סיבוב ראשון לבחירות לנשיאות, ואחר כך סיבוב שני בבחירות לנשיאות. מקרון פופולרי במדינה שלו. ככה לפחות הדברים נראו עד השבוע שעבר, עד לפני שפרצה המהומה. אנחנו לא יודעים איך הוא יצא ממנה, אם הוא יצא ממנה חזק יותר או פחות, אבל כמו שאנחנו מכירים בדמוקרטיות, הזמן לפני בחירות הוא זמן מאוד רגיש, כרגע הוא עדיין מוביל בסקרים, אבל כשהוא בא להתמודד מול פוטין היום, כמו כל מנהיג דמוקרטי, הוא לא יכול להשתחרר מהעובדה שהוא נמצא באמצע קמפיין בחירות, והוא רץ לנשיאות, והוא רוצה לנצח, וכל מילה שלו וכל אמירה שלו, הוא לא משוחרר מזה. אז הוא ניסה ללכת ולצייר את עצמו כמנהיג, וללכת לפוטין ולתווך בינו לבין ביידן, ולומר, הנה אני אצליח לפתור את המהומה הזאת, וחזר כלעומת שבא, עם זנב בין הרגליים, כי פוטין התעלל בו כמו שהתעלל בשאר מנהיגי אירופה, הוא לא הצליח להביא את הסחורה. זה לא נורא, כן? כי אף אחד אחר לא הצליח, לא היה ציפיות גדולות, אבל הוא ניסה קצת להתרומם, הוא לא המנהיג של אירופה.
The people of the United Kingdom stand with our Ukrainian brothers and sisters in the face of this unjustifiable assault on your homeland.
אם אנחנו הולכים לבוריס ג'ונסון, שנמצא בצרות צרורות במפלגה שלו, וזה בגלל, קשה להאמין, כשאנחנו מדברים על מלחמה כזאת, ועל חיים שמוטלים על הכף, אבל הצרות הכי גדולות שלו באות מזה, שבזמן הסגרים של הקורונה, היו התכנסויות אצלו בבית ראש הממשלה, הוא היה נוכח במסיבות כאלו ואחרות, והאנגלים בדרכם, כן, מלומדת, החליטו שזה כמובן לא בסדר, ועשו מזה חקירות, וזה כל יום שעוריות, וזה הכותרות הראשיות, אני משווה אותם לכותרות הראשיות של השבוע.
Now we have a clear mission, diplomatically, politically, economically, and eventually, militarily, this hideous and barbarous venture of Vladimir Putin must end in failure.
וג'ונסון הוא לא צ'רצ'יל. למרות הנאום הטוב שהיה לו בתחילת המלחמה.
ג'ונסון הוא לא צ'רצ'יל, למרות הנאום הצ'רצ'ליאני באמת שהיה לו, נתן את הנאום הכי טוב, אולי הכי תקיף מכל המדינות האחרות בימים האחרונים, אבל נאום זה דבר כמובן חשוב, אנחנו עוד יודעים את זה אפילו מאנגליה, מנאום המפורסם של המלך ג'ורג', אבל זה לא מה שמקנה מנהיגות, הוא לא עומד בפני בחירות קרובות, אבל הוא עמד כמעט בפני הדחה, השבוע שעבר דיברו על זה שהמפלגה שלו תדיח אותו, אולי עוד זה עוד יקרה. הוא הולך ומאבד תמיכה בציבור שלו בבריטניה, ושם כידוע אפשר ללכת לבחירות כל רגע פתאום, תוך שלושה שבועות, אם יש אי אמון במפלגה שלו, והכוחות השונים במפלגה שלו גוררים לשם, אז הוא בבעיה.
Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Wir alle sorgen uns um den Frieden, Ich kann mir gut vorstellen, welche Fragen Sie sich heute Abend stellen.
התרגלנו כולנו שלאירופה יש אימא. כמעט אמרתי אבא, אבל בוודאי שאנגלה מרקל הייתה האימא החזקה של אירופה. היא החזיקה את העניינים בידיים, ועכשיו יש את אולף שולץ. אומרים עליו שהוא טירון, שהוא לא מכיר את המטריה. עד כדי כך טירון שהוא מוכן להתחנן לגז הרוסי באמצע מלחמה?
זה, גרמניה היא באמת המדינה הכי חזקה באירופה. 85 מיליון איש, לעומת 65 באנגליה, 63 בצרפת, 60 וקצת באיטליה, אלה המדינות הגדולות באמת. ובגרמניה, כמו שאמרת, הקנצלרית, אנגלה מרקל, 16 שנה בשלטון, בעוצמה בלתי רגילה, מנווטת בין משברי ההגירה למשברים הכלכליים, וזוכה בפופולריות עצומה ופרשה מרצונה, ובבחירות האחרונות זכה אולף שולץ שהיה שר האוצר שלה ממפלגה אחרת, לא המפלגה שלה, אבל גם כן מפלגת מרכז. הסוציאל דמוקרטים עכשיו שולטים בגרמניה, והוא היה שר אוצר מאוד משמים, אפור, אולי קנה את הגרמנים באפוריות הזו שלו, ודווקא הוא, האיש האפורי הזה, לקח את ההחלטה אולי הכי בוטה, הכי אמיצה, ביטול פרויקט נורד סטרים 2, הצינור הגז הענק שמגיע דרך הים הבלטי, מרוסיה לגרמניה, היה אמור לספק את כל צורכי הגז, או כל מה שהיא רוצה לקחת לגרמניה מרוסיה, וכמובן להניב לרוסיה עשרות מיליארדי דולרים. הצינור הזה עלה עד עכשיו כבר למעלה מ-10 מיליארד דולר. זה הוצאה ענקית לכולם. ולהפסיק אותו באמצע החורף, כש-40% מהגז של גרמניה מגיע מרוסיה, דרך הצינור הדרומי היום, שעובר דרך אוקראינה, אחת הסיבות לפרוץ המהומה הנוכחית, שרוסיה משלמת עליו לאוקראינה תמלוגים כל הזמן על, על הגז שזורם בשטחה, אבל עדיין מרוויחה ממנו המון כסף. הפתרון היה אמור להיות הצינור הגדול הזה בצפון, והוא פשוט הודיע על ביטולו, באבחה אחת, צריך להבין, זה עצום. הבתים הגרמנים כולם מוסקים בגז, וכשחלק עצום מהגז שלהם מגיע מרוסיה, הם לא יכולים עכשיו לשבת בקור, הם צריכים לחפש אלטרנטיבו, זה לא פשוט, המחיר הולך מאוד לעלות, ועל זה דיבר בדיוק דימיטרי מדוודב, שהיה נשיא וראש ממשלת רוסיה, שאמר בוא נראה את הגרמנים עכשיו, משלמים 2,000 יורו לכמות הגז, במקום 1,000 שזה עולה היום, נראה אותם מסתדרים עם זה אחרי ההחלטה שלהם, אבל זה מאוד כואב לרוסים.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
תגיד, שי בזק, כשמסתכלים על ברית נאטו, מדובר בברית שכוללת הרבה מאוד מדינות, גם במזרח אירופה, פולין, רומניה ועוד מדינות, המדינות האלה הן שחקן באירוע הזה, משום שאנחנו רואים בעיקר את המדינות האלה כתחנות מעבר עבור כוחות ארצות הברית ואולי כוחות נאטו בהמשך. יש להם סיי?
בנאטו יש להם סיי, והן כמובן מעורבות מאוד, אבל בינתיים המבחן עוד לא הגיע. כל המריבה הזאת היא סביב המילה נאטו, זאת אומרת, היכולות הפוטנציאליות שלה. הסיפור, לפחות אחד התירוצים לו, או מה שנאמר שמדאיג את פוטין, זה העובדה שאוקראינה היא מועמדת להצטרף לנאטו. שביחד הם אמורים, היו להתגונן בזמנו מול ברית ורשה של רוסיה, וכיום יש ביניהם ברית, הפק הזה אומר שהם מגינים אחד על השני. לא משנה מה, אם יש סכנה ביטחונית, כולם מתגייסים. וכרגע מדברים על הצטרפות אולי של פינלנד ושל אסטוניה ולברית נאטו, שזה ממש יושב על הגבול של רוסיה מצפון, כמין צעדי תגמול לרוסיה על מה שהיא עושה לאוקראינה, אבל בינתיים זה רק מילים. הנאטו הזה קודם כל הולך מאוד להתחזק, כי הם מבינים שיש להם אויב משותף, כמו שהיה בעבר, מה שהם כבר לא האמינו שקורה, ולכן הדלדלה החשיבות של נאטו, הם הולכים לעמוד עכשיו מול אויב משותף, והמבחן שהם הולכים לעמוד בו יכול להיות, פה יהיה העניין, כי אם יחליט פוטין כשהוא פולש למדינה שבנאטו, זאת אומרת, אחת מהבלטיות הקטנות, ליטא, לטביה, אסטוניה, מדינות שהאוכלוסייה שלהם היא בין מיליון לשני מיליון איש כל אחת, יושבות מצפון לבלרוס, על גבול רוסיה, אבל הן חברות בנאטו, וכמו שאמר הנשיא ביידן, אנחנו נלחם עד האינץ' האחרון של כל חברה בנאטו. אז בואו נראה, אם 50 אלף חיילים של פוטין זזים קצת הצידה, ותוך כמה שעות הם כבר נמצאים שם, בליטא, ואז כביכול חיילים מכל המדינות האלה שאתה הזכרת עכשיו, אמורים לתת נשיקות לילדים ולאישה שלהם, לשים תרמיל על הכתף, לרוץ לצבא ולנסוע צפונה ולהילחם על אדמת ליטא, יחד עם חיילים אמריקאים, נגד חיילים רוסים. אתה חושב שזה מה שיקרה? האם באמת ילכו כולם להילחם, לעשות מלחמת עולם על ליטא הקטנה, או על לטביה הקטנה? יכול להיות, אבל שם יהיה המבחן, כי כרגע מוצאים תירוצים, אומרים, טוב, אוקראינה זה באמת לא נעים, אבל היא לא חברה בנאטו. מה ההבדל בינה לבין ליטא מבחינה מוסרית? לתת למישהו להשתלט עליה. היא נמצאת במרכז אירופה, היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חשובה, רק בגלל החתימה הקטנה הזאת, שהיא לא חברה בברית, אז אפשר לתת לה להיכבש. מוסרית זה נראה מוזר. מעשית, האם הם באמת הלכו, ויכול להיות שכן, כיוון שאם לא, אז הסדר העולמי מתמוטט לגמרי, כי גם רשמית, אם מישהו שחברה בנאטו מותקפת, והם לא באים לזרתה, נגמר. זה יהיה המבחן הגדול ממש, ואולי הוא יקרה אותו.
אתה רואה קואליציה בינלאומית שכן נכנסת להילחם לצד האוקראינים מול הרוסים, או שכפי שאמר ג'ו ביידן, לא נלחם באוקראינה?
הם לא הולכים להילחם באוקראינה. זו הייתה טעות, אולי הטעות הכי גדולה של ביידן מראש, כשהוא אמר, אנחנו לא נלך לעשות את זה. למרות שזה מובן, למי שמכיר את הקרע הפנימי בארצות הברית, הם לא רוצים לשלוח יותר חיילים לשום מקום. נמאס להם, אחרי המלחמות בעיראק ובאפגניסטן, והציבור האמריקאי לא היה מקבל את זה, וגם היום לא מקבל את זה לפי הסקרים. ולכן יכול להיות שלא הייתה לו ברירה. אבל להודיע מראש, אנחנו לא נלחם, זה כמובן נתן לאוקראינה, את אוקראינה במתנה עטופה באביזה יחד עם סרט לפוטין, כי ברגע שאפילו אין לך את המקל הזה לנופף בו, אז אין לך כוח, אז הם לא ישלחו חיילים, הם שולחים נשק, ושולחים טילים, ושולחים טילים אמריקאים מאוד יעילים נגד טנקים, ואולי זה קצת יעזור בהתנגדות באמת ההירואית של האזרחים האוקראינים, אבל קשה להאמין שהם יצליחו להתגבר על הצבא הרוסי המיומן, והשאלה היא לא אם ישלחו צבא עכשיו, כי זה כנראה כבר לא יקרה, השאלה אם הם ישלחו צבא אחר כך, כמו שאמרנו, כי פוטין הולך, אם הוא כובש את אוקראינה, הוא עומד על הגבול של 7 מדינות של ברית נאטו, וזה יהיה מאוד מפתה בשבילו לשים עוד צעד אחד קדימה, לתוך אחת מהם ולבחון את הנחישות האמריקאית והמערבית, יחד עם כולם, ושם אני רואה את זה, אלא אם כן יתרחש פה איזשהו, לפני שאנחנו לא יודעים עליו, ופוטין יסתפק בשני המחוזות במזרח אוקראינה, ובאיזשהו הסדר כזה או אחר. אני מתקשה לראות את זה פה.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
אי אפשר לסיים פרק כזה בלי לדבר על מנהיג העולם החופשי ג'ו ביידן, שלפחות בשלב זה נראה חיוור, מהוסס, לא מספיק עוצמתי, ובטח ככזה שאומרים עליו שהוא הפקיר את אוקראינה. מה הסיפור שם?
זה אולי הסיפור הכי מעניין בכל הסאגה הזאת. ארצות הברית היא כמובן הרבה יותר חזקה מרוסיה מבחינה צבאית. הרבה יותר חזקה מכל המדינות האחרות ביחד. ג'ו ביידן נמצא במצב בלתי אפשרי מבחינתו. הוא הצליח לנצח את טראמפ, שבאמת היה אישיות מוזרה לחלוטין ואחרת מכל מה שהעולם הכיר. אבל הניצחון הזה שלו לא הביא לו את מלות אהבתו, כי הוא נשאר על רוב מאוד מאוד קטן בקונגרס האמריקאי. והרוב הזה הוא הולך לאבד אותו בנובמבר הקרוב, בבחירות האמצע, זה באופן כמעט בטוח, כן, עד כמה שאפשר לנבא בחירות, לפי כל התחזיות. לכן, הוא לא יכול היה להגשים אף אחת מהתוכניות הגדולות שהיו לו אחרי הבחירות, ואז הוא נראה נורא חלש בארצות הברית, ואז הוא מאבד עוד יותר כוח. ואז עוד יותר קשה לו להשיג מטרות. עכשיו, משבר כזה, זה הזדמנות בשבילו. אם הוא ידע לנהל אותו כמו שצריך, אם הוא יהיה מאוד חזק, זה יכול להיות ההזדמנות שלו לצאת מזה ולהתראות כמנהיג העולם החופשי. ולארצות הברית יש המון כלים לעשות את זה, ועכשיו צריך לראות האם הוא מהסס, ואם הוא מצליח לשכנע את כל הבעלות הברית שלו, לעבוד יחד ולעשות סנקציות בתחום האנרגיה, שהן הסנקציות הכי חריפות והכי כואבות לרוסיה, ולעצור את הספינות הרוסיות בימי העולם, ולעשות סנקציות, החליטו כבר עכשיו לעשות סנקציות אישיות על פוטין, ועל חבריו האוליגרכים הגדולים, שבסוף הוא צריך את תמיכתם, והם מאבדים עכשיו המון כסף כל יום. ואולי, אתה יודע, יחד הוא פתאום ייראה כמנהיג, אמנם המבוגר, אבל המאוד מנוסה, והחכם שחיכו לו, או כמה שמציגים אותו בכל הקריקטורות והסרטים באינטרנט שרואים את פוטין החזק, רץ, רוכב, מדלג, יורה, ואת ביידן כושל במדרגות ונרדם כמו מין אדם זקן. זה כרגע טוב לבדיחות, אבל בוא נראה אם זאת תהיה האמת וכך זה ייראה, או שיפתיע אותנו כל המנהיגים האלה שאליהם דיברנו, בראשותו של ביידן, כי זה בסוף אימות על סדר עולמי חדש, לא על אוקראינה, בין רוסיה לארצות הברית, איך מי ינהיג את העולם, איך זה ייראה, ואולי זה ישתנה, בואו נראה.
שי בזק, מנכ"ל אלנט, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה, עטילה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.